שלום עליכם. אז בעזרת השם היום נדבר על כתיבה בלשון מליצה ומילים נרדפות. אז לגבי כתיבה ומליצה, מה הכוונה כתיבה בלשון מליצה? מליצה זה הכוונה כתיבה יותר מפוארת, יותר פחות רגילה. אבל מחוזותינו קוראים למליצה מה שלקחת לשון, לשון של פסוקים ולשבץ אותם בתוך הכתיבה. זה נקרא כתיבה בלשון מליצה. יש לזה הרבה תועלת במי שיודע לכתוב בלשון מליצה. וצריך לדעת איך בעצם לכתוב את זה, איך באיזה צורה לכתוב את זה. כי אם לא יודעים לכתוב, את זה בצורה טובה, אז ההיעדר של המליצה הוא יותר טוב מאשר לכתוב. אבל יש בזה הרבה תועלת. למשל, אדם רוצה לכתוב דבר שהוא לא כל כך יפה לכתוב אותו בשפה פשוטה, אתה כותב את זה בלשון פסוק, אז, או בלשון חז"ל, אז זה הרבה יותר עובר. בכל אופן, כשאדם כותב בלשון מליצה, הוא צריך לברר מה קהל היעד שהוא רוצה לכתוב אליו. אי אפשר ללכת לכתוב בפסוקים, במליצות, לאנשים שהם לא מונחים, הם לא מכירים את המקורות של הדברים. מי שמכיר את המקורות של הדברים מאוד נהנה לקרוא את זה ולראות איך הוא משבץ פה את הפסוק, איך הוא משבץ פה את המילה. מי שלא מכיר, סתם נראה לו, סתם עוצר אותו בקריאה, הוא לא מבין, יהיה לו חללים, תורתו נעשית קריים קריים כמו שכתוב. ולכן, צריך לדעת למי לכתוב, כשאתה כותב לאנשים בעלי רמת תורנים, שמכירים קצת פסוקים, מכירים לשונות של חז"ל, אז שם הכתיבה היא מתאימה יותר. לכן גם, תראו, הספרים של מרן החידה, מרן החידה היה גדול הכותבים בלשון מליצה. אין מישהו שעבר אותו אולי. אבל בכל אופן, כשהוא כתב את הספרים שלו שהם פסקי הלכות, כמו קשר גודל, אז הוא כתב אותם בלשון רגילה. למה? כל דבר יש לו את המקום שלו. אפילו התורה, כשהיא כותבת מליצה, היא כותבת מליצה בדברים של כמו אז ישיר וכו', אבל בדברים של פסוקים, של דינים, דיני תפילין, מזוזה, כל הדברים האלה, שם היא כותבת בצורה פשוטה. שאדם, שגם המון העם שלא מכירים את המקורות של הדברים, גם הם יבינו את הדברים. אם בכל זאת אתה חייב לכתוב איזה מליצה ואיזה דבר להמון העם שהם לא מכירים, אז יש פתרון. אפשר לכתוב את המליצה ולהקדים לה כמה מילים שבן אדם, שהקורא יבין את ההקשר של המליצה. גם אם הוא לא מבין מה הכוונה של המליצה או איפה היא לקוחה, הוא מבין מה אתה רוצה. למשל, אתה רוצה לכתוב שהמשגיח גר בתלמידים, הבחורים, אז אתה יכול לכתוב, המשגיח דיבר איתם דברים כדורבנות. לא כולם יודעים מה זה דברים כדורבנות. לא כולם מבינים את זה, אבל אם אתה מקדים ואתה אומר, המשגיח גער בהם ודיבר איתם דברים כדורבנות, אז גם אם אני לא יודע מה זה דברים כדורבנות, אני מבין מה הכוונה. אז זה לא מפריע לי בממוצע של הקריאה. אז זה פתרון הדבר הזה. או שתכתוב ושים גריש או משהו כזה שאנשים יבינו, או תכתוב בסוגריים על פי, ככה על פי המקור כך וכך. ככה הרבה יותר קל לזהות שזה מליצה וגם, ואז זה נסבל יותר. אין צריך לומר לא להשתמש במליצות שאתה לא מבין בדיוק את המשמעות שלהן. יש הרבה מבוכות בדבר הזה, שאנשים כותבים את המליצה, ככה אמרו בספרים שכותבים, וזה בכלל לא, הם מבינים את המשמעות הכוללת של הדבר, אבל לא מבינים את המשמעות הספציפית, ואז הרבה פעמים יהיה דברים לא במקום בכלל. אז קודם כל, אתה רוצה להשתמש במליצה? תפתח קורקונדנציה, תפתח מקום, תברר מה המשמעות המדויקת של המליצה, ואם היא באמת מתאימה למה שכתבת. כי הרבה פעמים זה נכתב במקום אחר, אבל שם זה מתאים, פה זה לא מתאים. יש הרבה אופנים איך מכניסים את המליצה בתוך הכתיבה. כתבתי את זה בספר של הכתב ומכתב. אפשר להסתכל שם, לפעמים צריך לשים גריש, אם אתה משנה את המשמעות לגמרי, אם אתה משנה אות, הכל תלוי, יש בזה כמה וכמה פרטים, לא נאריך בזה, מי שרוצה להסתכל שם. חשוב מאוד שהמליצה תשתלב כמה שיותר יפה במאמר, שזה לא ייראה חריג מהמילים שלפני והמילים שאחרי, כמו שדיברתי איתכם על העניין של שפת הדיבור. גם פה צריך שהקורא לא יחוש שיש פה מעבר בסגנון, מעבר חד מדי בסגנון. אם המליצה משובצת יפה, אז זה טוב, אבל אם היא חריגה מדי, אז זה מאוד חריג, זה לא יפה. אתן לכם דוגמה עכשיו. אי אפשר לכתוב, אין לי שמץ של מושג, איה מקום כבודו. איה מקום כבודו זה מליצה, איה מקום כבודו על הריצון. אבל אין לי שמץ של מושג, זה יותר מדי דיבורי, וזה לא נדבק עם איה מקום כבודו. מה אני צריך לכתוב במקום אין לי שמץ של מושג? לא ידעתי, איה מקום כבודו. כך זה נדבק, לא ידעתי, זה גם לשון כזאת שמקראי. והיה מקום כבודו זה נדבק. אז צריך לדאוג שהמילים לפני והמילים אחרי לא יהיו סגנון לשוני אחר מדי מהמליצה עצמה. גם כן, צריך להיצמד ללשון של המקור. ללשון של המקור הפסוק. כמה שיותר תיצמד, יותר טוב. לא לערוך יותר מדי שינויים. יש כאלה עושים מליצה, ובמילה אחת הם עושים שלוש שינויים. משנים שלוש אותיות בתוך המילה. זה כבר נהיה מדי כבד ומדי מסורבל ומדי לא יפה. כמה שפחות לשנות, יותר טוב. ודאי לא לשנות את הסדר של המילים במליצה. כי אם ככה, כבר איבדת את כל העניין, כל העניין הוא להיצמד ללשון הקדומה. ללשון הקדומה, אם אתה משבש את המסרס את המילים במשפט, אז זה כבר לא, זה כבר לא, זה לא הפסוק, זה לא... אז ודאי לא לשנות את הסדר של המילים. ומצד שני, כמה שהמשמעות של המליצה שלך היא שונה יותר מהמקור, המליצה יותר טובה. כמה שזה יותר קרוב למקור, בסדר, הבאת פסוק, כתב לשם פסוק. אבל אם הלשון היא בדיוק הפוכה, או משמעות אחרת לגמרי מהמקור, זה הופך את המליצה להיות יותר, הרבה יותר יפה, הרבה יותר מפתיע. עכשיו, מטבע הדברים, כתיבה בלשון מליצה היא הרבה פעמים באה על חשבון הכוונה של הדברים, התוכן, כוונת המילים. אם במליצה אתה מתפעל, אתה לא, יש משפט שאומר, מיטב השיר כזבו. אתה כותב שיר, אתה לא תמיד מדייק בתוכן, בכוונה הספציפית של המילים, אלא אתה יותר רוצה להעביר רעיון, אתה רוצה יותר להעביר רגש, תוכן. אז אתה פחות מתעכב על הכוונה של המילים. כמה שאפשר יותר להצמיד את המליצה על הכוונה של המילים, יותר טוב. מעניין מאוד שהגאון רבי גדליה נדל, הוא היה תלמידיו של החזון איש, כותב, הוא אומר שהוא אמר שבתורה המליצות הן לא באות על חשבון הכוונה של המילים. זאת אומרת, אם התורה למשל אומרת, היא רוצה להגיד שהאדם שרוצח לו עליכם, הוא גם רוצחים אותו בחזרה. איך התורה אומרת את זה? לא אומרת לך את זה במילים פשוטות. שופך דם האדם, יש גם מקום שכתוב מילים פשוטות, אבל גם שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. זה לשון מליצה, משחק מילים. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כאילו, בהתחלה הוא אומר שופך דם האדם, אחר כך חוזר אחורה, באדם דמו יישפך. אז זה מליצה, אבל זה לא בא על חשבון הכוונה של המילים, וגם מהמליצות, גם מהמליצות אפשר ללמוד כל מיני, חז"ל, אנחנו רואים שהם לומדים גם מהמליצות, מהצורה שהתורה העבירה, גם מזה לומדים פרטים בדינים. לא כמו כותב רגיל שם, תשמע, הוא כתב את זה בשם מליצה, זה לא עכשיו, הוא לא התכוון עכשיו למילה בדיוק הספציפית. אצל התורה, גם המליצה וגם הכוונה של מילים, אין שווה. זה דבר מפריע. הרי אם
כדי
לא תצור על זה נכון. נכון, אתה צודק.
אמרו ככה. אני מצטט את מה שהם אמרו.
לא הבנתי.
אומר התורה
מצטטת
שם מה שהם אמרו.
לא, לא דווקא, יש הרבה דוגמאות אחרות, אבל שם אמרנו שישיבה כתוב באיזה מקום, שגם המליצות האלה, זה לא נכתב בדינים, במקומות שהם לא קשורים לדינים. וגם אדם פשוט מבין שזה גוזמה. זאת אומרת, אף אחד לא קורא את התורה וערים גדולות ובצורות בשמיים, הוא אומר, כן, ערים גדולות ובצורות בשמיים. זה כאילו נכתב בכוונה בצורה שמליצה הגוזמה. הגוזמה פה היא אמת, תמיד? יש לפעמים שהגוזמה היא אמת, כמו שאמרתי, מיטב השיר כזבו. אז אותו דבר פה. אבל גם, לא תמצא בדינים, בדיני תפילין, דיני שבת, וזה. שם התורה מקפידה לכתוב בצורה יותר קלה, כדי שכולם יבינו. אם משתמשים במליצה בשינוי כוונה מהמקור, או בשינוי אות, אז כדאי לציין את זה בין סוגריים, או בהערת פתית. אלא אם כן זה מליצה ידועה שכולם מבינים שאתה לקחת את זה מאיזה מקום. גם כן מרן החידה כותב שאין חשש לקחת מילים, הם מליצות שנכתבו בתורה בלשון שלילית ולהפוך אותם ללשון חיובית. או לקחת מליצות שכתובים בתורה בלשון חיובית ולהפוך אותם ללשון שלילית. איפה הוא מביא ראיה? הפסוק ויקץ כישן הפיגול. סליחה, הגמרא בזוכר אומרת ויקץ כישן הפיגול. מאיפה זה לקוח ויקץ כישן הפיגול? מהפסוק ויקץ כישן השם, למרות שזה לא קרה זה כמובן. אבל יש שם מצווה. אגב, מפה רואים גם שהחכמים גם כן השתמשו בסגנון הזה של לקחת מאלה שקדמו להם ולשבץ בתוך המילים. יש הרבה דוגמאות, הבאתי את זה בכתב המכתב, הרבה דוגמאות שחז"ל השתמשו במליצות, בלשונות של פסוקים, בתוך המילים שלהם. ולפי זה יש הרבה דברים מובנים. למשל, כתוב שרבי חיים בן דוסא אמר, לא נביא אנוכי ולא בן נביא. אז שואלים, למה אתה מציין שהוא לא בן נביא, שהאבא שלך לא נביא? מה זה משנה? מי שאל, מי דיבר על אבא שלך? אלא מה? פשוט נקט לשון של פסוק בעמוס, שם כתוב, לא נביא אנוכי ולא בן נביא. עכשיו ראש אימא מתרץ עם הדברים האלה הרבה קושיות, שאנשים מפרשים מתקשו, למשל, כתוב שמלחמת מצווה יוצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. אחי, חלה מחופתה יוצאת במלחמת מצווה. אז אומרים פשוט, אז לשון של פסוק, יש פסוק כזה שאומר, יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. אז המשנה רצה להגיד, אפילו חתן מחדרו יוצא, אז הוא כבר יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. כלומר, היא כבר נקטה את לשון הפסוק, אבל תתייחס בדיוק ל... יש כאלה שכן, והכוונה שהכינו אוכל וכו' וכו'. אבל זה הרבה דוגמאות. תמיד הרב צמח היה אמר לנו להתרגל לדבר גם בדיבורים בעלמא, בלשון הפסוקים, בלשון חז"ל. ככה זה, ככה אדם מתרגל גם ללשון של הלשון הקדומה, ללשון הקדושה. זה נכון, כמה שאתה יותר מדבר, כמובן לא להגזים בזה, כל דבר הזה צריך להיות במילה משקל ובמסורה, אבל לפעמים שאתה מדבר דברי תורה, אתה רואה הרבה אנשים שמרצים או רבנים שדורשים, ממש מופעת מרן הרב עובדיה וכמובן עבדים אחרים מרן שיבה, הפסוקים נשלפים להם כאילו דרך דיבורם, זה לא, הם לא צריכים עכשיו לחשוב, רגע, איך אני, איזה פסוק אני משבץ פה, זה כבר, כי פשוט הם בקיאים בזה כבר. בדרך כלל, בשביל זה צריך לקרוא, להקדיש זמן ביום ללימוד תנ״ך, אפילו רבע שעה ביום. זה גם מקנה לאדם את הלשונות. בכלל בספרים כמו משלי, איוב, יש שם הרבה מליצות מאיוב. במקומות האלה מתאים לך, בתוניס קוראים לסגנון הזה לשון פרטי. היה פעם אחת, אני זוכר שפה בישיבה, ש... עד כדי כך הרגילו אותנו עם הדברים האלה, שפה, בית הכיסא פה, היה צריך לסגור, היה כל פעמים פותחים אותו, וזה... אז המורנו המשגיח כתב פתק, בית כיסא של כבוד בצעוק שונאות, משהו כזה. זה לקוח ממסכת יומא. מסכת יומא, שם כתוב את הדבר הזה. ובלשון מליצה, ככה, כל דבר שאתה יכול להכניס בלשון מליצה, זה יותר טוב. אני זוכר גם הרמו של חור, אני זוכר צדיק לברכה, היה מוסר לנו בצהריים, ארוחת צהריים, היה מוסר הלכה, לא זוכר מה היה הדרשה, זה חידוש או משהו. אז היה צריך לבדוק את הרמקול. מה עושים כשבודקים את הרמקול? אחד, שתיים. מה הוא עושה? אמרנו, פסוק, תורה, ציווה, עד שהרמקול היה טוב. אמרנו פסוקים. אז זה דוגמה כמה שיותר להשתמש בלשונות שלו. חז"לנו, כמו שאומרים, זה יותר נותן את היופי של הכתיבה, את האיתור של הכתיבה. דבר אחרון, לגבי מליצה, יש כאלה בעלי חברות שהם קראו את העסק, שם העסק שלהם על פי לשון פסוק. למשל, בלכתך בדרך לחברת הסעות, או טוב עין, ראיתי חנות פתיקנה, או טוב עין. אז יש כאלה, ראיתי אחד כותב על זה, איך הם עושים כזה דבר, איך הם לוקחים את התורה שהיא קדושה ולוקחים אותה ומשתמשים בה בלשונות לחולין, אבל באמת יש הרבה ראיות שאפשר להשתמש בלשון הזאת, גם מרן החידה כתב, כמו שאמרתי קודם, להשתמש בלשון אחרת, אז רבה, זה מראה דבר טוב, שאתה משתמש גם בדברים של החולין, יש לך קשר לתורה. לא תמיד משרדי הפרסום בציבור החרדי, הם מפרסמים דברים שקשורים, אחד מי יודע, למשל לפני פסח, כל מיני מוטיבים שקשורים לפסוקים ולמליצות, כי ככה זה יותר מרגישים קשר. יש כזה דבר שלקחו שם של רשע ועשו ממנו תואר, שבח, למישהו שהוא צדיק. שם של רשע מרושע, עשו ממנו מליצה על שם של צדיק. מי יודע מה זה?
זה הרועים.
מה זה ברועים?
זה נמל
גבי... לא, אבל זה לא מליצה.
פרשנדטה.
יפה, פרשנדטה. איזה פרשנדטה? וגם ראשי. פרשנדטה זה היה ראשי. זה לא היה ראשי, פרשנדטה זה היה הבן של השכה נסם דאמן. אבל באו הראשונים וקינו אותו פרשנדטה, פרשן של הדת. כלומר, לקחו את השם הזה, אתה רואה שאפשר לקחת ולשנות לגמרי. וגם כמו שהוא אמר, אריוך, מה זה אריוך?
שמואל.
שמואל. במקור, מה זה אריוך?
מלך
על הסף. יש כמה דוגמאות לזה, יש גם, למשל, לא תקום פעמיים צרה, זה ברכה או קללה? אה?
ברכה,
איפה? היום אנחנו משתמשים בזה כברכה, נכון? הפסוק זה קללה. מה כתוב הפסוק? לא תקום פעמיים צרה, כלומר, הצרה שלא תבוא בתשלומים. פעם אחת. איך זה בפירוש הפסוק? או גם עוד ישמע, בריא יהודה, חוצות ירושלים, כל ששון, כל שמחה, כל ירדן שמחה. עכשיו מי שמסתכל במקור שם, שם זה דברים של לא ברכה. אבל מה? אתה לוקח, משחק עם הדברים. כמובן שבאופן שלפעמים יש מצב שנשים לקחו מליצה והפכו אותה לפשט האמיתי של הדברים. איפה רואים כזה דבר? לפני ל"ג בעומר, כל הדפים האלה, הפליירים האלה של רבי שמעון בר יוחאי וחי רותם וכל זה, שמעתי את השם הנמלה. כדי רבי שמעון לסמוך על פשט דתך. במקור זה הכוונה? מה פתאום? במקור הכוונה שיש דעת רבי שמעון לדעת זה, אפשר לסמוך פשט דתך בדיעבד על רבי שמעון. קחו את זה, הפכו את זה. עכשיו, אנשים כבר לא יודעים שזה בכלל לא, זה בכלל לא הפשט, אלא זה מליצה. אז צריך לדעת את הדברים האלה, אבל לפעמים עד כדי ככה מליצה היא קונה שביתה שאנשים לא יודעים את המקור שלה. זה על גבי מניצה. עכשיו נעבור לעניין שמינים נרדפות. יש לך שאלה?
אתה
רואה,
לכתוב
פסוקים במניצה
שכתובים
הקדוש ברוך הוא,
לכתוב
את רחבי, כאילו, על מישהו... זהו, תראה, זה אנחנו מדברים פעם אחרת. תראה, כתבתי על זה בפרק של תוארים או שבחים. כתבתי שם על זה, תלוי מה, אם זה משהו, מה שאני זוכר שמסקן, אם זה משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל, משהו שהוא יותר מדי, אז אסור. יש כאלה שאסור בכלל, אבל הראש אומר, אם זה דבר שהוא יותר מדי, כמו איזה שבח כזה שחיי מתים, אני יודע מה, רופא חולי. יש דברים שאני יודע, אבל דברים שיש מליצות שכתובים על הקדוש ברוך הוא, אבל הם גם יכולים לשמש, כאילו הם דברים שהם לא בשמיים. אז כזה, כן, תראה, אז יש הראש שבח גם כתב על זה בכמה מקומות, יש על זה בפרק של שבחים אותו, אני לא זוכר. לגבי מינים נרדפות. אז מינים נרדפות צריך לדעת שכדאי מאוד לשפר את הידע במינים נרדפות כי זה מאוד עוזר לשפר את הכתיבה. מאוד עוזר לכמה דברים. אבל בעיקר לאושר הלשוני של הכתיבה. אדם שיודע הרבה מינים, הרבה מינים נרדפות, אז הכתיבה שלו הרבה הרבה יותר יפה. למעשה, יש בדיחה ידועה שאומרים, אחד שאל את חבר שלו, תגיד לי ותאמר לי, זה אותו דבר או היינו אח? באמת, האמת היא, זה לא אותו דבר. אבל הוא ענה לו, מתי אתה רוצה נהנה לך, עכשיו או כעת? אז בכל אופן, איך נוצרים מינים נרדפות? למעשה, בדרך כלל, בשפה רגילה, כל מילה חדשה שנוצרת, היא דוחקת את המילה הקודמת שלה. ולאט לאט המילה הקודמת נעלמת, ומשתמשים יותר במילה החדשה. כיוון שאנחנו נשענים כל הזמן על המקורות שלנו, אנחנו כל הזמן קוראים ספרים של חז"ל, וקוראים את התורה, אז מה שקורה, בלשון הקודש הצטברו הרבה הרבה מינים נרדפות. למשל, בלשון התורה קוראים אילן, קוראים עץ. איפה מצאנו בפרשה?
יש
בעץ עם עין. איך קוראים בלשון חז"ל לעץ? אילן, כמו ברכת האילנות. עכשיו, יש הבדל ביניהם? אין הבדל ביניהם. אלא מה? במהלך הדורות אנחנו קוראים גם את התורה, גם את חז"ל, הצטברו לנו כל מיני מילים נרדפות. אז לפעמים אנחנו משתמשים בעז, לפעמים משתמשים בעילה, זה דבר שמש, חמה, יש הרבה דוגמאות לזה. לפעמים יש באמת שינוי, אפילו קל, אפילו קטן, בין המילים הנרדפות. ובשינויים הקלים האלה, הכותב צריך להיות בקיא. וזה מאוד חשוב, לדעת ולהבחין בין השינויים, בין המילים הנרדפות. כי בעצם במילים הנרדפות יש להם משמעות כללית שהיא שווה, אבל בפרטים, בנקודות, יש הבדלים קטנים של ניואנסים קטנים, וזה מה שמשחק בכתיבה. ההבדלים הקטנים האלה הם אלה שמשנים את, את החיות של הכתיבה, את התמונה של הכתיבה, כמו שנעבר עוד מעט. אז כמו שאמרנו, לשון הקודש יש לה הרבה מילים נרדפות. כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, ורוממתנו מכל הלשונות. כלומר, הלשון של לשון הקודש היא מאוד מפוארת. הרב מרנו שיהוא אמר, בפרט בדברים של, שאבותינו היו עסוקים בהם, כמו למשל צאן, צאן ובקר. תראה, לכל גיל יש שם. לכל גיל בבהמה יש שם. אין כזה, יש מאוד עושר לשוני, או בצמחייה, גם כן. בגלל שלכל, בסדר, בזה הם מתעסקים, כמה שאתה יותר מתעסק בדבר, אתה יותר, השפה יותר מתפתחת בעניינים שלו. דבר שאתה לא משתמש בו, אף פעם אתה לא מדבר עליו, אתה לא, הלשון הרי היא נוצרת תוך כדי. אני אתן לכם דוגמה, למשל, לא עליכם, אדם שנפטר לבית עולמו. אז אני מצאתי 12 לשונות של, שאומרים את זה. רק ורק בלשון הקודש. דוגמה למשל, אפשר לכתוב מי נפטר, לכתוב מי, אפשר לכתוב מספר, הלך לבית עולמו, עלה שמי שחר, התבקש לישיבה של מעלה, הלך למנוחות. יש עוד הרבה, אני רק... הלך כדרך כל הארץ, אה? איך?
אחמד שם
זה לא לשון הקודש, ברמי. רואה הקדוש ברוך הוא, כמה, יש הרבה הרבה... קודש הבריך הוא ריבון העולם, ריבון העולמים, אלופו של עולם, השם, אה? יש הרבה סוגים של לשון אבל, כמו שאמרנו, צריך לדעת בדיוק את המשמעות המדויקת, להבחין בלשונות המדויקת, וככה לדעת איך להשתמש, באיזה מילה נרדפת להשתמש. אתן לכם דוגמה למשל. אני רוצה משהו, כן? אדם רצה, אתה מספר על מישהו שהוא רצה משהו. אתה יכול לכתוב רצה, אתה יכול לכתוב נחשף, אתה יכול לכתוב ביקש, אהבה, חשק. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל מכל המילים האלה? העוצמה של הרצון שלו. אם אני רוצה לבטא עוצמה מאוד גדולה, אז מה אני כותב?
חשק.
איך?
חשק, השתוקק.
נחשף.
השתוקק.
השתוקק, יפה. או... אבל אם אני רוצה להגיד, סתם הוא רצה, אז רצה, הוא ביקש. אין בין העוצמה של הרצון היא משתנית בין המילים. ולכן אני צריך לבחור את המילה הספציפית שמתאימה לי כרגע. או למשל, יש ידיד, מכר, רע, אהוב, כל מיני מילים נבטא אדם או חבר כמובן. כל ידיד הוא גם מכר, אבל לא כל מכר הוא גם ידיד. אז צריך לדעת להבחין בין הדברים האלה. אתן לכם דוגמא נוספת, חשוב פה הדוגמאות שלך. אתן עוד דוגמא. אדם רוצה לכתוב על מישהו שכעס. מה הוא יכול לכתוב? כעס. אבל אם הוא רוצה לכתוב שהוא יותר מכעס, הוא... אה? אפשר לכתוב זעם. זעם זה יותר מכעס. אתם מבינים את ההבדל? כעס וזעם, זעם או יותר כעס?
זעם.
אם אני רוצה לכתוב שהוא יותר כעס, אז מה אני אומר?
עצבן.
מתעצבן זה שפת דין. רתח מוזעם. אם אני רוצה להעלות את הרמה של הכעס? אדם זינק אל המחול, אדם זינק לראש. יש כל מיני ביטויים, אבל לא משנה, בכל אופן, הביטויים האלה, אתם משתמש בהם, למשל, לא יפה לכתוב על מישהו שהוא בסך הכל כעס קטן, שהוא רתח מזעם. מצד שני, לא יפה לכתוב על מישהו שהוא רתח מזעם, כעס. כי הוא לא באמת כעס, אתה רוצה לבטא שהוא רוצה לצייר מים, עיניו רשפו, אני יודע. לכתוב, לצייר את הדבר. כשאתה מזכיר ביחד כמה ביטויים נרדפים שההבדל ביניהם הוא בסך הכל בעוצמה, לפעמים אתה רוצה להאריך בדיבור, להדגיש משהו, אז אתה מוסיף עוד כמה, אתה כותב כמה מילים נרדפות. לצורך הפר של הלשון, רוצה להוסיף טעם. איך אתה מדרג אותם? אתה עכשיו רוצה לכתוב כמה ביטויים שהם דומים. איך אתה מדרג אותם? מהקל לכבד. למה? למשל, הוא כעס והתמלא בחמה. לא הוא מתמלא בחמה וכעס. כי אם אתה כותב הוא מתמלא בחמה וכעס, כשכתבת התמלא בחמה, בכלל 200, מנה. אז מה, למה אתה כותב אחר כך כעס? אלא אתה כותב את זה לדעת. איפה למדתי את זה? זה כלל שכותב על מלבין. המלבין כותב על הפסוק בישעיה. יש פסוק בישעיה שאומר, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים וכו'. אז המלבין כותב שבעצם זה לא מילים נרדפות שוות, אלא יש הבדל ביניהם. מה ההבדל? הפסוק לאט לאט, ככל שהפסוק ממשיך יותר, אז העוצמה של החטא, הביטוי של החטא הוא יותר גדול. כלומר, גוי חוטא זה רגיל. זה אחר כך יותר מזה, עם כבד עוון, אחר כך זרע מרעים, אחר כך בנים משחיתים, לא רק, לא סתם האנשים שעוברים לעבוד, גם בנים משחיתים, זה הרבה יותר גרוע. כלומר, הפסוק עולה ועולה ועולה ועולה, אבל לא הפוך. קודם כל, מהקל לכבד. לפעמים, החלוקה בין המילים נרדפות היא תלויה במה? בהקשר של הדברים. למשל, אני אתן לכם דוגמה, לא שייך לכתוב, הוא ישב וציפה לתוצאות המדאיגות. למה לא?
ציפה
זה לשון חיובי. אדם מצפה לבן, להתחתן. אדם מצפה לישוע, בדיוק. אבל לא מצפה לדבר לא עליכם, דבר לא טוב. אז לכן, צריך לדעת, הציפייה היא מילה טובה, אבל היא לא קשורה לדבר. כמו למשל, המגפה הכתה גלים. היכה גלים, זה על הספר היכה גלים, נכון ל... היכה גלים זה יותר משהו חיובי. או בישר אותו לבשר, בישר אותו בשורה, בדרך כלל לבשר מבשרים בשורות טובות. יש גם האמת היא לבשר, אבל בדרך כלל לא שאני אוהב להשתמש לבשר, זה לבשר דבר טוב.
מה שבקיע עצמה, תיזהר להתיז את הזין, תיזהר.
תיזהר
לא לעשות
משהו,
לא להפוך.
איך יהיו זה גול? לא, לא. תיזהר,
צריך
להיזהר
להפוך,
לא
לעשות משהו, לא
להיזהר
חיובי.
נכון. תיזהר להטיז. מה הבעיה? הוא מדבר פה דבר... פה זה לא קשור להיזהר, זה... להיזהר, איזה לעשות ככה, או לא לעשות ככה, זה להיזהר.
להזדרז אולי, להזדרז זה
לא קשה. להזדרז מסתכל. להזדרז מסתכל. ונזהירות שלא תרבה להיזהר. אבל לא, להיזהר זה לא עניין של... זה לא קשור.
להיזהר היום זה וגם.
זה גם וגם, להיזהר זה גם וגם. יש מי, אני יודע, אני מדבר על מינים שיכולת רק לדבר הקשר חיובי, רק להקשר של מילה. למשל, ענול, זו מילה שמתקשרת לחיובי או שלי?
שלי.
הוא ענול ליפול. אתה לא יכול לכתוב, הוא ענול לזכות בהגרלה. זה לא שייך. אתה יכול לכתוב, הוא עשוי לזכות בהגרלה. עשוי. עשוי. יכול לזכות בהגרלה. אתה יכול לכתוב, לאור השמחה במעונות. אתה לא יכול לכתוב, לאור האסון או משהו כזה. אתה יכול לכתוב, לכבוד האסון, לנוכח האסון. לאור, זו מילה חיובית יותר. אז לכן, האדם צריך לראות את הקונוטציה של המילה, איזה קונוטציה המילה תגרום לקורא, ועל פי זה, להתאים אותה למאמר, למה שהוא כותב. עכשיו נרד יותר לעומק של הדברים. יש מילים שרגילים להתייחס אליהם כאילו המשמעות שלהם שווה. אותו דבר. למעשה, המשמעות שלהם זהה, אבל המשמעות הפרטית היא שונה. לעומת זאת יש מילים שהם נרדפים, אבל אין ביניהם שום הבדל. למשל, אתן לכם דוגמה. אנחנו ואנו, יש בזה הבדל? אין שום הבדל. מה זה? לא, זה הרב שמעון אומר שבתפילה לא כדי להשתמש במילה אנו, אנו, בגלל שיש פסוק אנו הדייגים,
למשל...
אבל למעשה אין הבדל ביניהם. אבל היום, היום או למשל בין זה, בין זאת או זו, אין הבדל ביניהם. אלא מה? היום, בזמננו, עשו הבדל. אמרו, למשל, למה ומדוע? יש הבדל ביניהם? אין שום הבדל. כמה שחיפשו, כמה שנתנו טעמים, בתורה כאופן כתוב למה אתה קרח, אפילו כתוב מדוע, מדוע אתם רואים. כמה שניסו לחפש הבדלים לא מצאו. לא מצאו שום הבדלים. כל כלל שניסו להגיד, הוא סותר במקום אחר. ניסו להגיד הרבה, המפרשים דיברו על זה הרבה, אבל אין הבדל. אנחנו לא יודעים בכל אופן את ההבדל. מי שיודע, עד רבה. אבל מה ההבדל ביניהם באמת? היום עשו הבדל. אמרו יש הרבה מינים, נעשה ככה. למה זה יהיה לשון דיבור? מדוע זה יהיה לשון מקרא, לשון ספרותי? אני זוכר שפעם היה פה מישהו מטוניס, כשאני נמדתי בישיבה, היה מישהו מזרזיס, והוא היה פעם אחת הוראי, בחור, אני לא יודע מה עושה, אתם מכה מישהו, לא זוכר מה היה, אז הוא אומר, מדוע אתה מכה אותו? מדוע? למה? הוא מכיר את השפה מאיפה, הוא מכיר אותה מהתורה.
נפחד.
מדוע? דוגמה קטן. עכשיו, אני אביא כמה דוגמאות למילים נרדפות, שאנשים טועים לחשוב שהם בעלי משמעות זהה, אבל הם שונים. למשל, פרט וחוץ. אנשים משתמשים בהם בלי להבדיל ביניהם, אבל למעשה יש הבדל גדול. לא גדול, יש הבדל ביניהם. מה ההבדל בין פרט וחוץ? פרט זה שאני כותב משהו בצורה פרטית. אני כאילו כותב משהו פרטי, ומתוך הפרט הזה אני אומר עוד פרט. למשל, כתוב בחז"ל, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. יקחו לי תרומה, פרט לגוי. מעת כל איש, פרט לקטן. אשר ידבנו ליבו, פרט לחרש שוטה. אשר תיקחו מאיתם, פרט לתורמת שאינו שלו. זו דוגמה, זה רק למשל מספר תרומות. זו דוגמה שאתה לוקח את, בהתחלה אתה כתב אותה, מעת כל איש, נתת פרט. באיש הזה, בפרט הזה, אתה נותן עוד פרט. איש, פרט וקטן. אבל אם אתה כותב משהו כללי, ואתה אחר כך אומר פרט מתוכו, אתה לוקח פרט, אז אתה צריך לכתוב חוץ, לא פרט. זו דוגמה פשוטה. החנות פתוחה בכל יום. פרט לשבתות וחגים. למה זה לא נכון? כי אני כתבתי בכל יום, כללתי את כל הימים. ואז אני אומר פרט לשבתות וחגים, שהפרט הזו בתוך הכלל. לא שאני כתוב לו פרט. מה צריך לכתוב? החנות פתוחה בכל יום, חוץ משבתות וחגים. פרט זה הפרט של הדבר. חוץ משבתות וחגים. מתי אני יכול לכתוב פרט? אם אני אכתוב החנות פתוחה בימות החול. פרט לשבתות וחגים. בימות החול, פרט. נתתי פרט. או החנות פתוחה בכל יום חוץ משבתות וחגים, או החנות פתוחה בכל יום פרט שבתות וחגים. אבל לא הפוך. כל יום זה כלל. מה זה כל יום? כללת את שבת. אתה לא יכול להגיד פרט. אל החוץ. עכשיו, מה ההבדל בין צחוק לשחוק? צחוק זה צחוק. צחוק זה לא צחוק. צחוק? מה זה צחוק? משחק, משהו משחק. הוא שחק עם ילדים, אה? למה אתה צוחק? מה ההבדל בין ממנו למאיתנו? ממנו זה יכול להיות כמו מאיתנו. למשל, בדרך כלל זה מאיתו נסתר. מאיתו נסתר זה מאיתנו. מאיתנו זה כלפי המדבר. כלומר, למשל, ישנם בעלי חיים שהם בעלי ראייה טובה יותר ממנו. במקום זה, על פי כתוב, ישנם בעלי חיים שהם בעלי ראייה יותר, טובה יותר מאיתם. הבנתם את הטבע. עכשיו, מה? מה זה? עזור אותם. ממנו זה בדרך כלל מאיתו נסתר. מאיתו, כשאני אומר מאיתו, אני לא מדבר על מאיתו, על נוכח. כשאני אומר מאיתו זה נוכח. כשאני אומר מאיתנו זה מאיתנו, נסתר, נכון? אז אני כמו שאתן דוגמה, יש בעלי חיים שהם בעלי ראייה יותר טובה מאיתנו. זה יותר מדויק מאשר ממנו. כי ממנו זה ממנו, ממנו, בדרך כלל זה עליו. הם בעלי ראייה טובה יותר ממנו. אתה מצביע על מישהו.
יש אבל על עצמנו גם
כזה. נכון, הראש שבעי לי באמת הזה, הבאתי פה בספר.
זה
מתחזק
השבוע.
אה? זה חזק
השבוע. חזק ממנו. אתה אומר, פשט או שאתם מביאים אותו דרש. פשט מאיתנו ודרש על הקדוש ברוך.
נכון, הראש שבעי לי הזה, הבאתי את זה פה, וממנו זה באמת סובל שני הפירושים, אבל מאיתנו סובל רק פירוש אחד.
ממנו, מה יותר פשט?
מה?
מה יותר פשט במילה ממנו?
אולי זה אם...
חשיב החומש משמע. זה אין העולם או... ממנו, הקדש ברוך
הוא... עוד הסתם.
אין הבדלים, זה עולם או השורים שלו?
ממנו. ראש אמא אמר לי שעדיף... הוא אמר לי שעדיף לכתוב מאיתנו ולא ממנו. מכמה טעם, מכמה הוא אמר לי.
זה יותר ברוך.
יותר ברוך.
יש הבדל אם זה חולם, לא? אם זה חולם...
אין חולם ממנו. מה ההבדל בין זמן לפנאי? תנו לי מרק, אין לנו זמן. זה נכון מה שאמרתי? נו, תנו מרק, אין לי זמן, אין לי זמן. זה נכון?
לא.
למה לא? זמן יש, הזמן... אין לי זמן. הזמן הוא קיים, הזמן הוא מושג מופשט. הוא לא... לא שייך להגיד אין לי זמן. איך צריך להגיד? אין לי פנאי. בתוך הזמן, לי אין פנאי. אז צריך להבחין בין הדברים.
תגיד אין לי זמן.
מה?
תגיד אין לי זמן.
אין לך זמן?
יש זמן.
אין לי זמן
אליך.
אה?
זמן אליך.
אבל הזמן הוא לא יכול, אתה לא יכול לשייך אותו למישהו. הזמן הוא נמצא, הוא קיים, הוא כל ה...
זה לא יכול לך להגיד את זה? הפנאי הוא קיים.
כן, זהו, אז יש הרבה אנשים שחושבים שזה מינים לרדפות. למה אני אומר את זה? למה צריך לדעת את זה? יש הרבה אנשים שחושבים שזה מינים לרדפות. יש אנשים חושבים שזה מילים לרדפות, ובעצם זה פירוש שונה לגמרי. אי אפשר להשתמש בזמן בפנאי ובפנאי לזמן. אי אפשר להשתמש בצחוק לצחוק. בצחוק לצחוק, אה?
אם אני מחכה לאוטובוס, אין לי זמן.
לא, אין לך, הזמן הוא קיים.
לא,
נכון, אבל... לך, אתה לא יכול לשייך את זה אליך. אתה לא יכול לשייך הזמן אליך, הזמן הוא לא שייך אליך, הוא שייך ל...
אתה
אומר,
יש מכסה, זמן לא יש.
אה?
יש מכסה, זמן קצר.
איך הוא
יכול?
זמן
קצר.
אה...
זה
הכוונה. הוא שואל שאלה יפה.
מה?
הוא אומר, זמן קצר, לא זמן קצר.
זמן קצר, לא שייך אותו אליו. זמן קצר.
הזמן לא קצר, הזמן לא קיים.
למה? הזמן של כל
השנים. לא ממשיך לעבוד, לא...
כל הזמן של כל העולם הוא קצר. אני מדבר על הזמן הכללי
בנשק.
אני מדבר על הזמן הכללי, הוא לא מדבר על הזמן הכללי. כל הזמן של כל החיים זה זמן קצר.
אתה לא חושב בזמן אליך.
כן, אבל הוא לוקח את הזמן הכללי.
הזמן הכללי הוא קצר, הוא קיים, הוא השעון כל הזמן עובד. לא, השעון לא שלא, הוא לא עובד בגלל מישהו עובד, משהו אחר.
‫היית
קרוב,
זה...
‫-זה גם היה. ‫-זה לא עולה באמת. ‫שיהיה יפה, שיהיה. ‫אין לי כרגע פנאי לעמוד על זה, ‫אבל נהיה אמת. ‫יש לך אישור?
‫-כן.
‫עד רבה.
‫-הזמן
ממשיך,
‫אבל
קצת
כלפי
המנתה
של האדם.
‫-אה. ‫טוב, אין לנו זמן עכשיו. אחר כך תתאמו ביניכם, זה טוב חידוש. לפחות הרווחנו שיהיה איזה חידוש מזה. הלאה, אני ממשיך הלאה. מה ההבדל בין לא לאין? זה חשוב מאוד כי המילים האלה משתמשים בהם הרבה, לא ואין משתמשים בהם הרבה. מה ההבדל בין לא לאין? לא זה מצטרף לפועל של עתיד. או עבר. לא ידעתי, לא שמעתי. לא, אני לא ידע, זה לא ידע, אני יותר נכון. אין, זה מתייחס להווה, אינו יודע. לא, לא יודע. לא יודע זה שפת דיבור. צריך לדייק איתו, אינו יודע. מה הסימן הזה? למד לשונך לומר, איני יודע. לא, לא יודע. למד, תתרגל לדבר בצורה גרועה. למד לשונך לומר, איני על יודע. עכשיו, מה ההבדל בין בפני ללפני? מה ההבדל בין בפני ללפני? בפני זה שאני מדבר בנוכחות פלוני. אני מדבר בפני. אני מדבר בפני, אני מדבר בפני, כמו למשל, אמרנו על האדם שבחו של אדם בפניו. אמרנו לאדם שבחו בפניו. לא כמה שמדברים אליו. מה שאפשר להגיד, אומרים קצת שבחו של אדם בפניו, אומרים קצת שבחו של אדם בפניו, כלומר, בנוכחותו אפשר להגיד מקצת שבחו. אבל אם אתה מדבר אליו, אתה פונה אליו, אז איך אתה אומר? לפניו, כמו השמיע לפני הדיין את תביעת האנתב, תביעתו. לפעמים כותבים פעמים רבות, לפעמים כותבים לא אחת. מתי כותבים לא אחת? יותר מדויק לכתוב לא אחת. כאשר הדבר לא כל כך מרובה, אבל יש את זה, אז אתה אומר לא אחת. יש הבדלים קטנים מאוד בניואנסים של הדברים, וככל שאתה יודעת יותר את ההבחנה של הדברים, אז אתה יותר מדויק בכתיבה, אתה יותר ממחיש את הדברים.
תאום מפנה.
אמרתי, בפנה זה שבנוכחות. ולפנה זה כשאתה מדבר אליו ישירות. אמרתי לפניו את ה... רציתי לפניו את החידושים. מה ההבדל בין אם... רבות ולא אחת. לא אחת, פלוני הלך... מה ההבדל בין אם לכאשר? אם בדרך כלל כותבים בלשון שאלה, או בדבר שהוא לא מצוי. למשל, אני כותב את זה מאוד מצוי שאדם כותב פסקי דין. פסקי הלכות. אז הוא כותב ככה. אם אדם הלך בשבת ולחוץ את חום, שייך לכתוב אם אדם הלך... אני כתוב כאשר אדם הולך. זה פשוט, אדם הולך. אבל אם כותבים במקרה נדיר, אם אדם... הבנת? אם זה הדבר נדיר, אם אדם קרא לו ככה וככה. אבל כאשר זה מדובר על מה? הדבר שהוא מצוי. או אם זה בלשון שאלה. תראו, תסתכלו בספרים, תמיד שמתחילים כאשר זה בדרך כלל הדבר מצוי, אם ואם, זה גם מאוד חשוב. מה ההבדל בין כתב, ציטט, לרשם? כתב, זה בסתם, תימא, כתב. ציטט, על מה לא אומרים ציטט?
אה? דגימה רשם.
על העתקה. רשם, איזשהו רשם נקודה, או רשם וי, רשם שלוש נקודות. רשם זה יותר על משהו כתב, קשקוש, על משהו כתב. עכשיו אני אביא דוגמאות של מילים שהם צליל דומה, אבל למעשה הם לא מילים נרדפות, הם משמעות שונה לגמרי. אנשים טועים, כי הם חושבים שזה אותו צליל של המילה הזו, הם חושבים שזה אותו דבר, למעשה זה לא אותו דבר בכלל. אני אתן כמה דוגמאות, למשל, איפה בה ואיפה באלף, מה ההבדל ביניהם? איפה זה, אגיד עליה לי איפה הם רואים, איפה? חן. אגב, היום משתמשים באיפה, לא כשפת כתיבה, אלא כשפת דיבור. אבל זה סתם, זה עניינים שהתרגלו אליהם. היום קודם בשפת כתיבה, קודם איפה בשפת כתיבה, חן. עכשיו, איפה, א', י', פ', ו', א', מה זה? אם כן. כמו, מה יעשה איפה ביני?
מה
קודם
לזה?
לא, זה כמו אם כן, הרבה פעמים חייבים את המילת קישור הזאת. קשה להסביר את זה, אבל לפעמים יכול... במקום לכתוב אם כן, קודם איפה או...
גם זה וגם זה.
אם כן, איפה? במקום אם כן. לא, לא אפשר לכתוב
את זה. איך זה נכנס בלשון? איפה אם כן?
במקום אם כן.
איך זה נכנס?
אני אתן לך דוגמה. עכשיו את זה. עכשיו דיברנו, אני אתן דוגמא, עכשיו דיברנו על מילים נרדפות. יוצא איפה, שאדם שכותב מילים נרדפות, הוא צריך להבחין בין זה. או הכתיבה איפה היא חשובה ביותר. אם אני כתוב, הכתיבה חשובה ביותר זה משפט תלוש. האיפה הוא מקשר את ה... כמו אם כן, הוא מקשר את זה למשפט הקודם. כמו עשה זאת איפה בין. יש הבדל בין אלמלא באלף לאלמלא ביוד. אלמלא באלף זה אם לא. אלמלא ביוד זה אילו כן. זה התוספות של זה, במצוות מגילה. לכן אי אפשר לכתוב אלמלא לא. למה אי אפשר לכתוב אלמלא לא? זה כפול. זה כמו שכותבים ארי זל זל. ארי זל זל, ארי זל. מה ההבדל בין נפטרים בתף לנפטרים בתף? נפטרים זה משום פתרון חלומות, החלומות נפטרים. נפטרים בתף מה זה?
עולים נפטרים.
משום פתור, לא, פתור, נפטרים. כל כוונה לצאת. אני מוכן בשביל חיובי. יש פח ויש פח. מה ההבדל ביניהם? פח זה ריקוע. פח. מברזל, ממתכת. מתכת מרוכה. פח, בכף, זה קל קטן. כלי מזיק, כלי של, כלי קטן של משהו נוזל. כמו? כמו שהעקוב חזר על פחים קטנים, או פח שמן של חמש. אז מה, הרבה טועים בזה. כותבים פח השמן הטהור עם חף. זה לא נכון. הפח של הפח השפעה זה לקוח מהפח של המתכת. אז לכן צריך לכתוב פח עם חף, לא עם חף. אם אתה כותב פח השמן הטהור, זה תרתי דסתרי. פח השמן הטהור, עשית מהפח של
הטהור. הרב פחית, זה היה יותר כך.
מה?
פחית.
לא, אבל זה מתכת. פחית. פחית צריך עם חף. כי זה מתכת, מתכת רגוע.
אני מדבר על המתכת, אני מדבר על הכלי. אני לא מדבר על
היצור. לא, פחית קוראים לה על שם המתכת. איך אני יודע?
שיקור לפח.
מה, למה קוראים לזה פחית? תקרא לזה בקבוק, תקרא לזה.
זה קטן, זה לא?
בגלל זה קטן, זה עם מתכת. אגב, יש פה בקוקה קולה, יש פחית מאוד גדולה. חלום שלו. אז איך אני זוכר? צריך לבדוק. מה? איך קוראים לזה לכם? חיים, לא? לא, מה ההבדל בין תאה בתף לתאה עם תת? תאה זה תאה בדרכו?
עם תף?
עם תף. לפעמים קודם טועים ומתאים. זה ביחד. הם גם טועים בדרך גם. אבל זה משמעות כוללת דומה, כי שתיים טועים. אבל אם אתם רוצים למשל אחים טועים, לא כדאי לקטור לכם טועים עם תת. יותר קשה. טוב, אחים טועים עם תף.
או חמורות טועים.
אה?
או חמורות טועה.
חמורות טועה, או אגיד... זה שמה, לגבי בני יוסף. טועים בדרך. עכשיו גם איתם. עכשיו, בעיקר, השימוש של המילים הנרדפות, יש שימוש מאוד חזק במילים הנרדפות לצורך הגיוון, ההשערה של המשפט. זה מאוד מאוד חשוב. האוצר של המילים הנרדפות הוא מאוד חשוב לצורך הגיוון. למשל, אתה לא יכול לכתוב במשפט או בקטע אחד, אתה לא יכול לכתוב את אותו ביטוי. לכן, אתה פה אתה צריך להשתמש במילה נרדפת או בביטוי נרדף. אתה לא יכול לחזור עוד הפעם, אני אתן לכם דוגמה עכשיו. בפרט אם אתה מסיים משפט במילה מסוימת, ודאי שאתה לא יכול להתחיל אותו במילה הזו. עכשיו, אתה לא יכול לכתוב, אין המשנה ברורה שכתב, שהמגן אברהם כתב. זה ממש צורם. טוב, אין המשנה ברורה שהביא את המגן אברהם וכתב. תמיד כדאי לשנות, זה כתוב בתוך זאת גם, שהשם משונה, נאה יותר, בורא רוח לצערים, ים אמר אין בי, ותום אין עמדי, יש כל פסוק. יש כל מיני דוגמאות לזה, התנ"ך מלא בזה. באמת יש מחלוקת גדולה בין המפרשים, האם המילים הנרדפות בתנ"ך הם בעלי משמעות שונה, או שזה כפה לעניין במילות שונות לצורך הפאר של ה... ששים בבואם, שמחים בצאתם, ששים בבואם, לצורך השיר. כשאתה רוצה לכתוב שיר, הוא צריך לכתוב עוד, לגוון במילים הנרדפות. יש בזה מחלוקת גדולה למעשה, הפרשנים הראשונים, האבן עזרא, כולם, כמעט כל המפרשנים הראשונים, הם טוענים שהתורה כפה לעניין במילות שונות. אין בזה, לא חייב שיהיה משמעות מדויקת לשוני של המילים הנרדפות, ואילו המלבים, המלבים בפרט והגאון מווילנה, אם תראו כל הפיר של המלבים, הוא מיוסד על העניין הזה של המינים הנרדפות. כלומר, הוא טוען שלכל מילה, לא שייך שיהיה מינים נרדפות סתם בתורה. נכון שזה עניין הגיוון בתורה. אבל גם כן, חוץ מהעניין של הגיוון, יש גם משמעות פרטית. יש משמעות נפרדת בכל מילה נרדפת. למשל, כתוב, גילה, רינה, ניצה, ססוע, שמחה, אני עונה. תראו בספר של המלבים, הוא כותב שלכל דבר יש משמעות. למשל, שמחים בצאת המון, שמחים זה על ההתחלה, בהתחלה של הדבר. ששים זה בסוף. יש גם את הפירוש הידוע של הגאון מווילנה, על איתו ואימו, מה ההבדל בין איתו לאימו? שאצל בלק שמה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הולך איתם, הוא לא אמר הולך עימם, והוא הלך עימם. איתם, זה שהוא הולך איתם באותו, כי הוא הולך פיזית איתם, אבל הוא מחשבה שונה וכוונה שונה. הוא אומר, לא הולך איתם, תלך איתם, אבל לא באותו כוונה, לא בכוונה לקבל את ישראל. מה הוא עשה? הוא הלך עימם, כתוב. הוא שואל לי, למה הגיבור כעס עליו? אתה אמרת, שאתה לא הולך איתם. אז למה כעס עליו? זה התירוץ הידוע של הגאון מווילנה. אבל למעשה אפשר להגיד שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלא שהמפרשים של המקרא הראשונים, אבן עזרא וכו', הם לא נחתו לפרש את ה... הם היו ברובד הלשוני יותר, הפשוט של המקרא. אחר כך הגאון מווילנה, הם באו אחריהם, והם הוסיפו עוד נדבר, הוסיפו עוד קומה, שגם חוץ מהעניין של העושר הלשון, יש גם עניין פרטי, יש גם משמעות שונה, משמעות ספציפית לכל מילה. עכשיו, לפעמים חוזרים בכוונה על המילה, וזה לא, זה מצוין. לפעמים כדי לקשט את הצליל, בשביל הצליל של הדבר, אתה חוזר על המילה, אפילו שזו אותה מילה, ואין בזה שום בעיה. אתן דוגמה. אתה כותב, רוצה להתן, כתוב, כאב לו, כאב לו, כאב מאוד. איך אתה חוזר על המילה כאב?
כאב מאוד.
לא, כאב לו, כאב מאוד. אתה נותן פה יותר את הרגש, את הצליל. דווקא הכוח חזרה היא טובה. או למשל, הייתה זו חוויה מרגשת, חוויה של פעם בחיים. אם תכתוב מילה אחרת, אם תכתוב מילה נרדפת לגמרי, אתה לא ייתן את ה... וזה, בדברים האלה צריך ללכת כברת דרך בכתיבה בשביל להתאמן בזה, בשביל... זה דברים שבדרך כלל בשלב יותר מאוחר של הכתיבה, אדם שכותב הרבה הוא כבר יכול לדעת מתי זה נחשב חזרה מכוונת, מתי זה נחשב חזרה... לפעמים יש מליצה, למשל, הדין הזה ערוך כשולחן ערוך ושולחן ערוך. זה מליצה, זה אין בעיה שתחזור את זה, אבל סתם נחזור, זה לא יפה. מבין המילים הנרדפות, עדיף לבחור דווקא מילה שהיא פחות נדושה, פחות מוכרת. למה? אתה מקפיץ את הקורא, אתה נותן לו, אתה נותן לו גיוון, אתה נותן לו משהו לא שגרתי. למשל, אני רוצה לכתוב אבן, אני רוצה לכתוב אבן. אבל אם אני רוצה להשתמש בשפה יותר מליצית, שפה יותר שתפאר את המאמר, מה לכתוב? צור, חלמיש. צור, חלמיש. נתתי יותר... זה מילה נרדפת לאבן. אבל, לא לבחור מילים שהן לא מוכרות בכלל. מילים שלא מוכרות בכלל, אז בזה זה קצת... אנשים לא ידעו, הרמה שחורב שהוא כותב את ה... כותב החידוש הזה כמו סנפלינון, לא זוכר מה. יש לו ביטוי כזה.
סנדלבונים.
לא יודע מה.
סנדלבונים.
לא משנה. חושב לו על הפירוש של המילה, למה? אם הוא לא כותב את הפירוש של המילה, אנשים לא מבינים מה אנחנו אומרים לי. ואיזה מפה המילה הזאת? מילה נרדפת למרגלית או משהו. אבל אם תכתוב את המקור, את המליצה, אנשים לא מבינים איך הכנסת את זה. איך נכנס המילה הזאת? אבל אם אתה רוצה לכתוב, בכל אופן, אתה רוצה לכתוב את המילה הזאת, בא לך להכניס את המילה הזאת, אתה חייב להכניס את המילה הזאת, מה אתה כותב? אתה כותב שתי מילים. למשל, הוא ירא וחל מפניו. אז אנשים מבינים שמה זה חל? ירא. כי כתבת עגלה, אמרת ירא, וחל. גם מי שלא מבין מה זה חל, לא, המילה הזאת לא מוכרת לו, הוא מבין את המשמעות הכוללת של הדבר. יש מילונים של מילים נרדפות. יש כזה דבר, לא יודע אם יש פה, כמו פרופורציה כזאת של מילים נרדפות. אבל יש גם, נתתי גם בספר הרבה דוגמאות, מי שרוצה לראות בסוף הפרק של מילים נרדפות, יש הרבה דוגמאות למילים שאפשר לקטוע אותן. עכשיו, יש לתפארת הלשון, יש גם אפשרות לבחור מילה מבוררת. כלומר, כל מילה, אתה יכול לכתוב על כל דבר אמר. אתה יכול לכתוב את זה בצורה הרבה יותר פרטית. בפועלי האמירה, למשל, יש עשרות מילים. קצף, העיר, יש עשרות מילים של פועלי האמירה. בכל מקום, למשל, מניין לך? אתה רוצה לכתוב, מניין לך שאמר הרב? אז אתה יכול לכתוב, מניין לך אמר הרב, זה בסדר. אבל אם אתה רוצה לתת תמונה של הדבר, אז מניין לך את אמר הרב, או שאל הרב, פה אתה צריך לבחור את המילה. יש מילה, רואים את זה שכותבים על בעלי חיים, זה כתוב חמור נוער, אריה שואג, ציפור מצייץ, אפשר לכתוב על כולם חמור, אפשר לכתוב על כולם שאג או צפצף או זה, אבל בכל, תראו, גם בחז"ל, בכל דבר הם כותבים ביטוי ספציפי, זה נותן יותר עושר לשונה. אני אתן לכם דוגמה, מצאתי דוגמה יפה בסנהדרין. כתוב שם ככה, כל זמן שאני רואה רבי
שאין ינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש. על כולם אפשר להגיד, רואה אני שאין ינו מתקלקל, ואין פשתנו מתקלקל, ואין שמנו מתקלקל, ואין דובשנו מתקלקל. אבל מה? על דבש לא כותבים מתקלקל, ואני מדביש. על פשתן לוקה, על יין מחמיץ, וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאתה יותר מתמקד, אתה יותר נותן את המילה המדויקת יותר, אז אתה קולע למטרה. גם המילים עשה, עשה, זה מילים שהם הרבה משתמשים, ולכן אני לוקח את הדוגמאות האלה, כי זה מילים שמשתמשים בהם הרבה. המילה עשה, אפשר לכתוב הרבה, כל דבר עשה. אתה יכול לכתוב בצורה יותר מבוררת. למשל, אתה רוצה לספר מישהו שהוא, אתה יכול לכתוב עשה את הסדר. עשה את הסדר. מה יותר נכון? ערך את כל הסדר. יש הרבה דוגמאות, אני מקצר. מה? כדאי מאוד למעט במילה דבר. זה דבר גדול. אתה יכול להגיד לכל דבר דבר גדול. אתה יכול להגיד זה חידוש גדול, זה רעיון גדול, זה... אותו דבר, אם אתה מתייחס לדמות מסוימת. אתה יכול לכתוב אדם, מעשה היה באדם שהלך, אתה יכול לכתוב מעשה ביהודי, אם זה יהודי, אתה הרבה יותר טוב לכתוב יהודי, אתה תן יותר טוב, אתה מילה מבוררת, או אתה יכול לכתוב הכותב, עשה ככה, הכותב כתב ככה, אתה כותב האדם, אבל אם אתה כותב הכותב, זה יותר ספציפי, כמו שתראו באחרונים, זה הרב הכותב. טוב, מי שכתב, אבל הרב הכותב, זה טוב מספציפי, הרב מאיר, הרב הזה.
העורך.
העורך. עכשיו, אני אתן לכם, עד שיש לנו שתי דקות, אני אתן לכם מילים, מילים שיש להם משמעות כוללת, כמו שאמרתי, ואפשר לכתוב להם, אתם תגידו לי את המילה הספציפית. אמר ביקורת.
ביקר,
יפה, יש עוד משהו?
מתח
ביקורת. אמר דרשה, ברכותיו התקיימו, התגשמו, יפה. דוגמה חזקה, טובה זה נאמר על הרבה דברים, משהו שיותר ספציפי. חשית, עוד משהו? דוגמה בולטת, דוגמה בולטת. הביא מתנה, עינית, יפה, הזיז את הבילון, קשר את הסוחים, סיבב את הבקבוק, סיבב את הפקק, הלביש נעליים. אני אומר את זה כי כדאי להתרגל בזה גם בחיי היום, כי מי שמתרגל בזה בחיי היום, גם כשהוא כותב, זה כבר יצא לו לבד, לא יצטרך שם רגיע יכתוב לו שצריך לכתוב ככה וככה, כמו זה יוצא לו לבד, זה נשאר לו. הפיל פחד.
הפיל
פחד. הנחש נשך, נתן תרומה,
הרים
תרומה, עשה חשבון, חישב, במילה אחת או בשתי מילים, ערך חשבון, עשה מהפכה, חולל מהפכה, עשה מצוות, אתם רואים? עשה זה מילה כוללת, אתה יכול לשתמש בזה אלף דברים. אבל למצוות יש מילה ספציפית, כן. עשה עבירה?
עבר.
עשה שלום?
שקיש.
עשה תרופה?
יפה.
עשן עולה?
תדבר.
טוב, ברוך ה' אלוהינו מאמין.